מתרגלים, מתרגלות ביחד. וואו, כמה זה לא מובן מאליו. ואני רוצה לומר, להצביע הבוקר על העובדה שהתודעה, התודעה הלב שלנו, הולכת ונעשית צלולה. יכול להיות שעבור חלק מכם עולה, מה? על מה אתה מדבר? ואני אנסה להסביר למה אני מתכוון, כיצד זה בא לידי ביטוי. אני אנסה לפרק את זה לארבעה חלקים, וחשוב לי לומר, זה לא איזה שהם שלבים שונים, דברים שהם נפרדים אחד מהשני, הם משתלבים אחד בשני. ופה בזמן מאוד יכול להיות שאנחנו יכולים להבחין בהם בתוך החוויה שלנו. פן אחד הוא שיש בנו יותר בהירות מה אובייקט המדיטציה שלי עכשיו. מה נוכח במודעות עכשיו? תהיה זאת שאיפה, נשיפה, איזושהי תחושה גופנית, איזושהי תחושה סוערת, חוסר שקט. מאוד יכול להיות שברגעים הראשונים כשאנחנו מתיישבים על הכרית, בטח ובטח כשאנחנו מגיעים לריטריט מתוך כל השעון של חיי היום-יום, עולה בנו אפילו מקום, מה הנשימה? מה זה? כן, אני יודע מה זה נשימה, אבל למה הכוונה להפנות את תשומת הלב? להפנות את תשומת הלב למה? ומאוד יכול להיות שבנקודה הזאת יש שם יותר שקט. שקט ברמה של הבהירות, של הצלילות, מה נוכח במודעות עכשיו. למילה בהירות או צלילות יש קונוטציה מסוימת נקרא לה, ויכול להיות שמה שנוכח הוא דווקא לא מתכתב עם הקונוטציה הזאת. הוא יכול להרגיש מאוד חסר שקט, למשל, או תזזיתי. ובו בזמן הבהירות הפשוטה, הצלולה, זה מה שנוכח עכשיו. כשכמו שאנחנו חוזרים ומדגישים, אנחנו שוב ושוב מתקרקעים בחוויה הסומטית, הגופנית, היחפה, התחושות של הנשימה, תחושות שעולות בגוף. אז פן אחד הוא שזה יכול להיות שיש פחות עניין, פחות עניין מבחינת לעשות עניין ממשהו נוכח אובייקט המדיטציה. יש איזושהי בהירות, זה מה שנוכח עכשיו, זה אובייקט המדיטציה כרגע. פן שני הוא שאנחנו שמים לב יותר ויותר מהר כאשר הדעת מוסחת, תשומת הלב מוסחת, הדעת מתופפת. זה נורא טריקי האספקט הזה, כי ככל שאנחנו מודעים מהר יותר לכך שתשומת הלב הוסחה, אנחנו שמים לב יותר פעמים שתשומת הלב הוסחה. וזה נותן לנו הרבה פעמים איזו תחושה, וואו, התרגול הזה אפילו גורם לי חוסר שקט. גורם לי לא לשים לב. קורה לי לפעמים שאנשים באים אליי בריטריט ואומרים לי, תשמע, התרגול הזה גורם לי לחשוב הרבה יותר ממה שאני חושב בדרך כלל. אין מצב שבחיים, ביום יום שלי, אני חושב כל כך הרבה. האם זה באמת שאנחנו בגלל התרגול חושבים יותר? מתוך התרגול ומתוך מתן תשומת הלב והכוונה שוב ושוב להביא את תשומת הלב ולהיווכח מה קורה עכשיו, אנחנו שמים לב כמה הרבה ישנה חשיבה, כמה הרבה התודעה נודדת אל מחוזות העבר, אל מחוזות העתיד. זהו פן של ההצטללות של התודעה, שאנחנו שמים לב מהר יותר כשהתודעה נודדת למקום אחר. אם ברגעים הראשונים של הריטריט אולי פעמיים במשך הישיבה פתאום שמנו לב שאנחנו לא כאן, אוי, עברה חצי ישיבה, הייתי איפה, בלונדון, בסיני, במה קורה בעבודה, רצים עם סיפור שלם, פתאום הסיפורים הרבה יותר מהר נקטעים, הרבה יותר מהר עולה תשומת לב, שתשומת הלב הוסחה. וזה בעצם מביא את הפן השלישי. כי ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר לזה שנבנה איזשהו סיפור, צללנו לזיכרון, פיתחנו איזושהי תוכנית, פנטזיה, פחד, מה שזה לא יהיה, ככל שזה קורה מהר יותר שאנחנו שמים לב לבנייה הזאת, יש לה פחות מומנטום. היא פחות ממשית, יש לה פחות כוח. כאשר אנחנו למשל יושבים כאן על הכרית ועולה פתאום בתודעה המחשבה, מעניין אם גם היום בתערוכת צהריים יהיה תפוחי אדמה עם הקישואים. אוי, מחשבה. ולפעמים זה אפילו עוד הרבה יותר מהר, פשוט עולה תפוחי אדמה עם קישואים, או הצבע הזה, פתאום רואים שעולה הצבע הצהוב עם השרוף, עולה כזה בתוך הזה. שרוף במובן, זה היה קריספי, זה היה משהו. צוות המטבח המחייך, זה באמת היה נורא טעים. שמים לב לזה מהר, אופס, הופ, לא שזה בעיה, זה מחשבה. אבל אם בתוך כך עלה, תפוחי אדמה עם קישואים, אוי, זה היה כל כך טעים, מעניין אם זה יהיה היום. היום, בסוף המדיטציה, אני אצא ראשון כדי שאני אספיק לקחת גם, ונבנה 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 ונבנה. אז כשאנחנו שמים לב לזה, יש לזה הרבה יותר מומנטום. כשאני נזכר, בעבודה שכחתי לעשות, אוי, זיכרון. כאשר אני לא שם לב, כשזה קורה פחות מהר, בעבודה שכחתי בזה, אוי, איך עשיתי את זה? מה אני עושה עכשיו? איך אני מתקשר? המבנה הוא הרבה יותר מוצק, יש לו הרבה יותר מומנטום. ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, וזה קורה מטבעו, בעצם זה שאנחנו מתכוונים, מתרגלים, נמצאים במרחב הזה, גם קל יותר לשמוט. קל יותר לשמוט את מה שאנחנו קוראים לו הסחת דעת. זאת הסחת דעת, כי אנחנו מגדירים אותה ככזאת. כי הכוונה שלנו היא שוב ושוב להיווכח ברגע הזה. והאספקט הרביעי שנולד מתוך כך, הוא שככל שאנחנו שמים לב יותר מהר שהדעת הוסחה, וככל שאנחנו שומטים ביותר בקלות, קל לנו יותר לחזור ולהאסף. זה עוד לא נהיה סיפור, איך המחשבה אומרת, אני חשובה, זה מאותו שורש. זה לא נהיה סיפור שלוקח אותנו. אוקיי, ואפשר לחזור ולהאסף, והרבה מאוד פעמים זה מרגיש כמו אי פעולה, זה לא שאני עושה משהו. מעצם זה ששמתי לב, אני כבר כאן וכבר בקשר עם החוויה היחפה. העירומה, הפשוטה. ולצד ארבעת הפנים, האספקטים הללו, התודעה הצלולה יותר הולכת יותר ויותר והופכת למה שאני לפעמים קורא לו תודעה הולוגרמטית. יודעים מה זה הולוגרמה? מכירים את איך זה נראה ואת החוויה שלי להסתכל בזה? ביוונית הולוגרמה זה בא מהמילה הולו, שלם. זה רושם שלם, רישום או רושם שלם, בשונה מפוטוגרמה שהיא דו-מימדית, ההולוגרמה היא תלת-מימדית. התודעה הצלולה יותר רואה את מה שנוכח ויכולה גם לתת קצת מרווח. מי מכם שבעיניים פקוחות יכול לראות את מה שאני מנסה להדגים בידיים בין המקום הזה שישנו, טיפה מרווח. בתוך מה שלכאורה ישנו. למשל, וזה לא למשל, זה לא רק למשל, זה למשל עם קו ממורכב, ממורכר מתחתיו. ההרנות לכך שכל רושם שעולה בתודעה, תהיה זה תחושות שעולות עם השאיפה, תחושות שעולות עם הנשיפה, תחושות בגב התחתון, תחושות של תנועה בבטן, צלילים, גם כל מחשבה או רגש, כל רושם שעולה בתודעה, יש לו מה שנקרא בשפה הבודהיסטית הטכנית, נקרא ודנה. הוא מרגיש באיזשהו אופן מסוים. יש לו גוון תחושתי. אנחנו משתמשים במושג גוון תחושתי, כי אנחנו בעיקר רוצים לראות איך זה מרגיש בגוף. מרגיש ברמה הכי פשוטה, לא ברמה של רגש, אמוציה, אלא ברמה של איזה תחושה שהוא מעלה על על המנעד, על הספקטרום שבין נעים ללא נעים. ומה שביניהם, מה שלא נעים במיוחד ולא לא נעים במיוחד. ההולוגרמה של המודעות מאפשרת לנו לצד הידיעה מה נוכח עכשיו. תחושות של שאיפה בבטן התחתונה, תחושות של קיבוץ בגב התחתון, חוויה של חום בכל הגוף, בדל זיכרון, היא מאפשרת גם בתוך כך לדעת, להרגיש, לחוש, זה נעים, זה לא נעים. זה לאו דווקא נעים או לאו דווקא לא נעים. ומה שהלימוד של הבודה דרמה מצביע עליו, הוא שהראייה של זה היא כל כך חשובה ומשמעותית, כי הוודנה מפעילה תגובה אוטומטית. תגובה אוטומטית נורא טבעית ונורא קומונסנסית. ובו בזמן היא תגובה אוטומטית לרושם שעולה. מה קורה כשעולה הזיכרון בתפוחי האדמה מאתמול בארוחת הצהריים? אצלי עולה, טעים, זה נעים. אני רוצה עוד. הלוואי ויהיה היום גם. חוויות נעימות מעוררות את המקום הזה של השתוקקות לעוד. חשש שהן לא יפסיקו חלילה עם הנוכחות. אם הוודנה, אם הגוון התחושתי הוא לא נעים. לא נעים, לפעמים מה שאנחנו קוראים, כואב. זה מעורר איזושהי סלידה, התנגדות. לא רוצה לחוות את זה. תגובת ה-fight or flight. ואם זה לא נעים ולא לא נעים, אז עולה איזשהו חוסר עניין. התריסים כמו נסגרים. ככה מהערכות שלנו מתוכנתות אבולוציונית. ובואו נודה על זה, חלק כל כך גדול מהרשמים. תראו את הגוף שלכם ממש עכשיו. כמה תחושות יש בו שהן לא נעימות במיוחד והן לא לא נעימות במיוחד. אנחנו מוברות כמו מתחת לרדאר. ואנחנו פה בביזנס של התעוררות. כמה שהעיניים עצומות בישיבה, אנחנו משהו בתוך המנח הפנימי שלנו, העיניים פקוחות. רוצים לראות, לחוש, להרגיש. כן, גם את התחושה הזאת בישבן. תחושות מגע של ישבן עם כרית או כיסא. יוג'ין ג'נדלין קורא לתחושות האלה שהן מתחת, כמו מתחת לדברים, וזה הרבה פעם זה מרגיש כמו, אני לא יודע לעשות את זה, כמו שהוא עושה, אבל זה גם אם הם... זה מה שזה. וכל כך משמעותי לשים לב לגוון התחושתי, לוודנה. כי מערכת ההפעלה שלנו מושתתת עליו. מערכת ההפעלה עוד מעבר לפעולות הפיזיות שאנחנו עושים כשאנחנו קמים מכאן, כשאנחנו יושבים לתוך המקומות שאנחנו שקועים בהם, לתוך התנגדות נורא קשה, או חוסר שקט. ישנה איזושהי תגובה לרשמים פשוטים שאפשר לחוש אותם בחוויה הגופנית או האנרגטית. ואותם אנחנו יכולים לפגוש יחפים, עירומים, מעבר לזה. קחו למשל את המילה כאב. המילה כאב זאת מילה מכסה. היא מכסה על הקונסטרוקציה שלמה. למשל כשאני אומר, כואב לי בגב התחתון. אני אומר בעצם כמה דברים. אני קודם כל אומר שיש לי תחושה. נכון? כשאני אומר כואב לי, יש שם איזושהי תחושה. דבר ראשון. דבר שני, אני אומר בגב התחתון, איפשהו כאן. הלכתם פעם לרופא ואמרתם לו שכואב לכם בגב התחתון או בברך? יצא לכם? מה הוא עשה? אני אנסה. הוא ניגש ושם את האצבע פה כאן? לא, לא בדיוק. ואז הוא זז טיפה כאן? כאן? הוא חקר את המקום של אנחנו יכולים לעשות בדיוק את אותו הליך עם תשומת הלב שלנו. כן, כאשר אני אומר, כואב לי בגב התחתון, אנחנו מבינים אחד את השני פחות או יותר, או אחד את עצמו פחות או יותר. אבל עם תשומת הלב החוקרת, אני יכול להלך ולראות, זה כאן? לא בדיוק. כאן? כאן? או, כן, כאן זה ממש כמו נובע. ואז גם להלך עם תשומת הלב טיפה מסביב, ולהרגיש כאן זה כואב? כן, כן, זה עדיין כואב. וכאן? זה כואב, אבל פחות. וכאן? כאן אני עדיין מרגיש את זה, אבל ממש להלך, לחקור את זה. כמו שתינוק קטן חווה איזשהו רושם שהוא לא פגש פה מעולם, זה לא ארוז אצלו כאיזשהו דבר. כן, זה כואב בגב התחתון. יש תחושה, זה קורה איפשהו כאן. עוד דבר שאנחנו בעצם אומרים כשאנחנו אומרים שכואב לי, זה שזו תחושה לא נעימה. דרך כלל, כשאנחנו מדברים על כאב, אנחנו מדברים על תחושה לא נעימה, ומתחת לזה, שאני קורא לזה מילת מכסה, יכולות להיות כל מיני תחושות. קיבוץ, דקירה, דקירה כמו של מסמר 10 כזה, או דקירה כמו של קוץ של סברס, קיבוץ, חום, לחץ, בעירה. עם תשומת הלב, כמו שהיא בודקת, היכן זה בדיוק היא יכולה עם השאלה הזאת, לא כי אנחנו אמורים לענות על איזשהו שאלון ולהגיש אותו, כמו אצל אולי הרופא, אבל כדי לפתוח את הסקרנות של המפגש. ואספקט נוסף שאנחנו נגלה בדרך כלל, היא של מה שאנחנו קוראים לו כאב, עולה גם התנגדות. זה טבעי שעולה הרצון שזה לא יהיה כאן, אבל זה נמצא כאן עכשיו. לראות מה קורה מההתנגדות. האם ההתנגדות מרככת או מרפה, או שאולי היא בונה עוד יותר את מה שאנחנו קוראים לו כאב. לחקור את זה עם עניין. אז דבריי די הלכו בסופם אל כיוון מקום הזה של ההולוגרומטיות, של המודעות או תשומת הלב. אני אסכם גם אותה בארבעה חלקים, שלושה שכבר נגעתי, ועוד משהו שאני אזרוק לאוויר. הראייה שכאשר אנחנו מודעים לנשימה למשל, יש לו מודעות פן שנקרא לו אולי מנטלי או דימוי, שעולה איזשהו דימוי, תמונה, מחשבה של אודות הנשימה. אולי אני מדמיין את עצמי כאילו מהצד, או אם הייתי מסתכל על עצמי מלפנים, רואה את בית החזה או את הבטן נעים, או אם תשומת הלב מונחת עכשיו בתחושות של קיבוץ בגב התחתון, אני כמו רואה את הגב התחתון. יכול להיות שישנו, תבדקו איזשהו פן כזה, פן של דימוי, אימג'. פן אחר זה הפן הממשי, המוחשי. התחושות, הערומות, היחפות שאני חש כרגע. רטט, קיבוץ, פולס, דגדוג, טמפרטורה, חמימות, קרירות. אספקט שלישי זה האספקט של הוודנה. הגוון התחושתי. נעים, לא נעים, איפשהו ביניהם. ופן רביעי הוא שלצד האובייקט אליו יש מודעות עכשיו, נשימה, תחושה בגוף, צליל, יש גם ידיעה של האובייקט. בואו נעצום עיניים.